אנחנו בעניין הזה רוצים לשמוע קצת יותר עם הרב ישראל גולדווסר. שלום הרב.
שלום וברכה. שלום לך ולכולם.
אז מה הנקודה הכי משמעותית וחשובה שאנחנו, הדור השני, השלישי, הרביעי, לשרידי השואה, צריכים לקחת איתנו?
אתה זימנת לי שלא בכוונה, משל מאוד מאוד מוצלח, אני שומע את סוף הדיון הקודם, כשאני מחכה על הקו, אני שומע אתכם חתמים שאם חלילה המצב הביטחוני יקימו עכשיו, אז נעשה את תהיות רבי שמעון בבית. אני חייב לציין שזה לא הכרחי. אני אסביר למה. בדרך כלל נוסעים לציון רבי שמעון לקבר. אבל אצלנו עסוקים בחיים. ולרבי שמעון היו חיים שלמים. בשנה שעברה הגעתי עם קבוצה למירון, דרך כל מסע חייו של רבי שמעון, קיסריה, בני ברקה העתיקה, יבנה, כל המקומות בהם הוא פעל, לא המקום שבו הוא נסתר. אני אומר את זה כמשל, וכשמתי שאנחנו מדברים כאן על השואה, כשכולם עסוקים במצבה האילמת, כשהצפירה של יום השואה אמורה להזכיר רק את ההרוגים, ואנחנו מדברים על הקדושים, על הגדלות, על המסירות נפש. אנחנו לא עסוקים רק במה עשו לנו, איך גמרו אותנו, אלא עסוקים באיך חיינו על אף הכל.
כן, אתה אומר החיים...
זה הסיפור היהודי.
החיים זו הצוואה של העם היהודי.
כן, וגם הפטירה, גם הפטירה אצלנו זה לא רק האסון שבזה. ללמוד מידת הדין, לראות את הנצחיות של התורה, את התורה שמנבט את התוכחה, ויחד עם זה אומרת לא מעשים ולא גלתים לחלותם. אי אפשר להתעלם מנס התקומה, אי אפשר להתעלם מלשפשף את העיניים ולראות את הקהילות, את הישיבות, את בתי המדרשות, ובכל פעם, בכל פעם שאני חוזר מאושוויץ, כל פעם שאני חוזר מפולין, אני נוחת בבני ברק, הולך ברחוב, ואתה שוב רואה את זה, ושמעתי את זה הרבה מניסולים, זה לא יאומן, זה לא יאומן, מי עלב לנו את כל אלה? אנחנו לפני 70 שנה היינו בטוחים שהכל נגמר, שאפשר להגיד קדיש חלילה על עם ישראל. כל הסיפור הזה ביחד, בהסתכלות אמונית, אז גם העצב, וגם הגדלות, גם הקידוש השם, וגם ההתנהלות הניסית, השגחה פרטית אמרת, הרי גם האסון הוא השגחה פרטית, הרי... לא חכמי, הרי זה כל כך בלתי אפשרי שמדינה הכי מתקדמת במרכז אירופה, עם כל כך הרבה אוניברסיטאות, ושמקדשת את האקדמיה, ממנה על עצמה מנהיג חסר השכלה, שלא סיים אף תחום לימוד, אין לו תעודה על שום נושא, אין לו בגרות, הוא אפס בכלכלה, אפס בביטחון, וממנים אותו על עצמם למנהיג, למשך 11 שנים, הפרלמנט מוסר לו מרצונו, את כל הסמכויות, גרמניה הפכה לדיקטטורה מרצון. לא, שמעת על זה מדינה דמוקרטית שהפרלמנט מצביע של הנשיא יש סמכויות להחליט לבד על כל נושא שהוא, לא חכמו להתקילו זאת, יבינו להחליט.
הכל היה פה תהליך בדרך הטבע, אבל תהליך על טבעי לחלוטין.
רואים את יד השם, הרב דסלר היה אומר שכמו שיש תהליך יומיומי שהוא שמימי, אבל כשקורה נס, אז יהודי אומר גם לא חייבים טובות, אותו דבר גם כשאדם נוקף אצבעו, אז הוא מאמין שהכל משמיים, אבל כשהוא רואה את זה, כשזה צועק שהמכה היא אלוקית, זאת השואה.
היו פעמיים בהיסטוריה לעם היהודי, מצב שבו מישהו רצה להשמיד את כל העם היהודי. היו מסעות צלב ואינקוויזיציה וטבח ורציחות ומה לא ופרעות, אבל מציאות שבה קם אדם, בן אנוש, ואמר, אני רוצה למצוא את אחרון היהודים בכדור הארץ ולרצוח אותו ולהרוג אותו. זה היה אמן הרשע והיטלר ימח שמם וזכרם. ואני רוצה לשאול אותך מכאן, הרב גולדווסר, שאנחנו מדברים הערב, מדברים אולי על על החיים ועל האמונה שיוצאת מתוך השואה, דווקא על אלה חוקרי השואה וכל המוזיאונים למיניהם, יש ניסיון בעשרות שנים האחרונים להסתיר את היהדות שהייתה בשיא עוצמתה מתחת לפני השטח בשואה. פחות חוקרים את זה, עד שקמו עכשיו חוקרים חרדים כמוך ואחרים שמביאים את הצד הזה, אבל יש שם אוצר בלום בלתי נתפס.
אני חייב לומר שמאוד מאוד מאוד עוד אותי בשנים האחרונות להגיע שוב ושוב לתיכונים חילוניים, או אני בעצמי, או שמיזם ניצחה הרוח, צילמו אותי בקורונה מדריך באושוויץ, וההדרכה הזאת, ההסרטה הזאת, הצילום 360 הזה, כבר צפו בו בארץ, אני חושב, למעלה מ-50,000 בני נוער, מקיבוצים, מתיכונים של, אתה יודע, אי-סוסייטי של הרצלי הפיתוח ורעננה, וזה כל פעם מתקבל שם בכאלה, זה כזאת התרגשות, למה את הסיפור הזה לא סיפרו לנו? וזה לא רק בטענה על המורים למה הסתרתם מאיתנו, אלא זה בעיקר למה הצגתם לנו את השואה רק בתור מחיקה, רק בתור שגמרו אותנו? למה לא סיפרתם לנו את סיפור הגדלות שלנו? למה אף פעם לא סיפרו להדקת נרות באושוויץ והנחת תפילין בבוכנוולד? זה חוזר על עצמו שם, וזה חוזר על עצמו כעת, כי אנחנו בתוך אסון, ואני לא נעים לי להגיד אני מאושר, אבל השואה, אי אפשר לומר שהתחזקנו, אפשר לומר שיהודים החזיקו על אף הכל, אבל האסון הנוכחי מחזק אותנו. לך תראה מה קורה ברחובות, תברר מה קורה במדרשיות לב לאחים מעל שמחת תורה. על כל אברך יש שלושה בחורים עם קעקועים שעומדים בתור ללמוד איתו. תברר מה קורה בחלוקת נרות שבת בשולחנות, הביקוש מעל שמחת תורה פי שלוש. תבדוק מה קורה, התופעה לראות אנשים מסתובבים בתל אביב בלי כיפות ועם ציציות, זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא כביכול לוחץ את הזית ויוצא שמן. אנחנו, משהו קורה לעם הזה.
באמת רוח של קירוב בלתי נתפס. לא רק בארץ אגב, גם כן. בעולם. אותם דיווחים.
בעולם, ונדמה לי שהציבור החרדי בתוך הערים החרדיות לא קולט את הדבר הזה. אנחנו לא קולטים נכון. את מה בורא עולם זימן לנו כאן. רק שומעים את ה... קצת את הרוח שהתקשורת עושה,
כי מה שמתווך בינינו לבין מה שמעבר לחומות, זה אותה תקשורת שמסיתה ומפלגת, ועושה ההפך.
איפה שאני מסתובב, החיזוק בקרב משפחות החטופים שמשחירים אותם בפנים של שמאל, שזה כל כך לא נכון, כל כך הרבה מתוכם קיבלו לעצמם שמירת שבת.
שמירת שבת, והפרשות חלה, ומתכנסים בשבתות בבתי מלון, יש ארגון שלם סביב הדבר הזה, והם עמוק עמוק בתוך זה. זה לא יאומן.
כן. ושאלו אותי ואין לי תשובה, אולי שביחד שווה לחשוב על זה. למה בשואה לא ראינו את זה וכעת כן? אין לי תשובה, יש לי תשובה אחת. יכול להיות שבשואה בורא עולם בא לנסות את בניו הרגילים, את הבנים, איך נקרא לזה, את החינוך הרגיל, אלה שביום יום איתו ומתקשרים איתו. האסון הזה אנחנו רואים שהוא נחת על אלה שביום יום קצת רחוקים יותר. בגדול האסון היה מאוד...
אולי גם, אני לא יודע חשבונות שמיים, אבל אני חושב שבדרך הטבע, אם מסתכלים על ההבדלים, מה שמעורר פה, אחרי השואה מצאנו עודים מוצלים מאש, אנשים בודדים, פירורים של משפחות, שכל אחד חיפש את נפשו ואת ילדיו, רץ בכל רחבי אירופה, הלוך ושוב, חיפש מה לעשות עם עצמו. לא היה פניות לבוא ולומר, הקדוש ברוך הוא, אני מקשיב לך, אני איתך, מה אתה רוצה ממני? עשו את זה, יחידי סגולה, עשו את זה אדמו"רים, חסידים, אנשים שומרי תורה ומצוות שעברו את השואה, בוודאי לקחו את זה לכיוון הזה, אבל כל השאר היו כל כך עסוקים בחורבן הזה, ואילו כאן, ההפך, באנו מקודם בתלונות על התקשורת, אני חושב שגם כוחה של התקשורת האחרת, הבין אישית, גרמה למסורת להתלקח כאש בשדה קוצים. כל הרצאה של רב מגיעה לכל פינה, כל מוסר השכל, כל סיפור של נס, כל חיזוק, כל צעיר בכדור הארץ רואה את השמע ישראל שהחיילים שם צעקו ואת האלה שעשו, וזה מדביק אחד השני, ואנחנו לא עסוקים עכשיו כל אחד מאיתנו בלחפש את קרובי משפחתו, ושהלב פתוח
יש פה תחליט בסיפור הזה, יש פה תוצאות. אנחנו רוצים שהכל יחזור להיות כתיקונו, ושאולי החטופים יחזרו לביתם, ושכל החיילים יחזרו לביתם בשלום, אבל ברור שמהסיפור הזה, כביכול, אנחנו לא יודעים פעם את כל הסיפור, אבל אולי...
אבל הסיפור הזה מתכתב אחד לאחד עם תהליך הגאולה. זה מתאים מאוד למה שהנביאים ולתהליך הגאולה. כלומר, אנחנו נמצאים בתוך תקופה של סימנים אחד אחרי השני, שתואמים ממש כמו סט מדויק למה שניבאו הנביאים הקדושים וחזל הקדושים לבכל תהליך הגאולה. והשלחתי רעב בארץ, זה מה שאנחנו רואים כרגע, תופעה פשוט מדהימה.
אז אם בשואה זה היה שהוא טלטל אותנו ואסף אותנו לארץ ישראל, אז כעת זה השלב השני שהוא בארץ ישראל אוסף את ילדיו אליו. כן. דעתות לא אוזן.
כן, אנחנו בשעה הבאה, אני גם אספר לך ולמאזינים, אני מביא לך כאן הקלטה של רעיון ש... זכינו לקיים לפני 15 או 14 שנה עם הרב בנימין ורצברגר, זכר צדיק לברכה, שהיה ניצול שואה שמסר את כל חייו למען הכותל המערבי, רבים רבים מכירים אותו, אבל לא שמעו ככה את הסיפור בקולו אותנטי, שהוא קצת היה עוד כוחו במותניו, זיכרון צלול. ואנחנו נשמע את זה בשעה הבאה, אבל בין היתר, בדברים שם שהוא אומר, הוא אומר, הניצחון שאני מרגיש כל יום בזה שאני חי, בזה שהילדים שלי קמים בבוקר ומתפללים שחרית, והנכדים שלי מניחים תפילין, התחושה הזאת של הניצחון זה משהו שאני לא יכול להסביר למי שלא היה שם. וזה הסיפור, זה אולי באמת
הניצחון הגדול. אולי בעוד מילה אחת שיסגור את העניין, דומני שבשואה הייתה המון מסירות נפש בין אדם למקום, אבל הנאצים בהמון רוע דאגו לפלג אותנו בין אדם לחברו, לשים את הקאפו מפולין על היהודים מהונגריה, ולשים את אנשי המשטרה היהודית לחפש את אחיהם. כעת, כשהאסון נפל על יהודים שברובם אינם שומרי תורה ומצוות, מתגלה נקודת המסירות נפש שבין אדם לחברו. כמה משפחות פותחים את ביתם למשפחות מפונים, לאנשים רחוקים, כמה מסירות, כמה נהרגו בשביל להציל אחרים. יש כאן תהליך, ובסופו של יום נראה ממנו אור גדול, בעזרת השם.
אמן, אמן, בקרוב, הרב ישראל גולדווסר. לא נשכח, לא נסלח, זה האמירה של פשוט שלה, אתה יודע, ברחוב, הרווחת ברחוב, ואנחנו אומרים לא נשכח, ובקדוש ברוך הוא נפתח. תודה רבה על הדברים כאן.
תודה, כל טוב.
בשורות טובות.